ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף נון ה' עמוד ב' במשנה, שתי שורות מסוף העמוד. המשנה פותחת בנושא כאוב ומזעזע של מי שמקלל כלפי מעלה. המגדף אינו חייב עד שיפרש השם. רש"י בסוף העמוד, עד שיפרש השם, שיזכור את השם, אבל אם לא הוציא שם מפיו אלא שמע שם יוצא מפי אחר וברכו, ברכו זה לשון סגי נהור, כאילו הפוך, והכוונה לכללה. אז אם הוא המגדף עצמו לא הוציא שם מפיו, אז הוא פטור. אמר רבי יהושע בן קורחה. אנחנו ממשיכים לדף נון וו עמוד א'. רבי יהושע בן קורחה מתאר איך מקבלים העדות מהעדים שמעידים על מישהו שהוא גידף. ניקח בחשבון שעדים צריכים להעיד על מה שהם שמעו, וזה מזעזע לחשוב שבעדות הם צריכים להוציא מפיהם מה שאותו מגדף אמר בתור גידוף. אז המשנה אומרת, בכל יום דנים את העדים בכינוי. כינוי, כוונה, כשהם מעידים הם לא יגידו את שם הקדוש ברוך הוא במפורש, אלא יקה יוסי את יוסי. הבחירה של המילה יוסי, תשימו לב, יש ארבע אותיות כמו בשם המפורש, ורש"י מוסיף שהחשבון בגימטריה של יוסי זה 86, וזה אותו גימטריה של הכינוי אלוקים. זה לא סתם בחירה של שם עם ארבע אותיות. הדוגמה הזאת שיקה יוסי את יוסי, זה נלמד בגמרא מהצורך, כדי להתחייב כמובן שהוא יקלל שם בשם. הגמרא תביא מקורות לדבר הזה. בכל אופן, לעת עתה זה הדוגמה, יקה יוסי את יוסי. נגמר הדין והגיעו לשלב שהדיינים יפסקו את הדין חייב עתה. לא הורגים בכינוי. לא, עד עכשיו לא שמענו בפירוש ממש מה שהנידון אמר, אז אי אפשר להורג את הנאשם על ידי זה ששמענו עדות בכינוי, אלא מוצאים כל אדם לחוץ, שואלים את הגדול שביניהם, כוונה העד הגדול שביניהם, ואומר לו, אמור מה ששמעת בפירוש. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים ולא מאחין, קוראים בגדיהם על, על זה ששומעים את הכללה, וזה קרע שמעולם לא מתקנים אותו, זה לא מאחין. והשני אומר, אף אני כמוהו. אולי נציין רק שמה שכתוב במשנה, אלא מוצאים כל אדם לחוץ, מה שמדגני הוא להשמיע ברכת השם לרבים. אבל רואים פה שזה שהוציא כל אדם בחוץ, זה לא כולל את העדים עצמם, כי הוא שומע מה שהעד הראשון אמר, אז הוא היה נוכח, אז הוא אומר אף אני כמוהו. ורש"י מציין שאין צורך לחזור להזכיר את ברכת השם. והשלישי אומר אף אני כמוהו. זה שמזכירים עד שלישי, יהיה התייחסות בהמשך לדבר הזה, מאחר שמעיקר הדין לא צריכים יותר משני עדים לחייב הנידון. תנה, יש כאן ברייתא שמרחיבה מה היא העבירה שעליו עידון הנידון מוות, עד שיברך שם בשם. מנה אני מרימה המקור לזה. אמר שמואל, דיום הקרא, ונוקב שם וכולי, ונקבו שם יומת. זה ציטוט מהפסוק בויקרא, פרק כ"ד, פסוק ט"ז. אז מה רואים פה? נוקב שם, ונקבו שם יומת. רש"י, שם בשם כגון יכה פלוני את פלוני, או יקלל שם פלוני את שם פלוני. ורש"י ממשיך ונוקב שם בנקבו שם לאחי אהדרי באייקרא. יש פה מין חזרה על מה שנאמר בתחילת הפסוק, חוזרת הפסוק בסוף לומר לך עד שיקוב שם בשם, מה שאמרנו בדוגמאות מקודם, יכה פלוני את פלוני. כעת הגמרא במספר לא מעט שורות באה לברר משמעות או פירוש המילה ונוקף. אנחנו יוצאים מהנחש שנוקף הוא לשון כללה. לפני שנתקדם בגמרא, בשוליים יש לנו הנושא סלש מבנה, הסוגיה ברכת השם, שוב פעם לשון סגי נהור. המעוינים שהופיעו פה וגם הם ממוספרים, הם שני מקורות דנוקב שווה כללה. יופיעו משולשים והם שלוש הצעות חילופיות. והדגשנו עם פפיון אותם הצעות. למשל, אם רק נזכור את הדף מלמעלה, רואים פפיונים, מברז, אילו לעשות חור, פירושי, לפרש משהו, להסביר, לפרש, והאחרון, תרוויו, כוונה לפרוש, לפרש, וגם לקלל. שוב פעם במעוניינים, הם, כל אחד מהמעוניינים יביא פסוק או הוכחה שנוקב הוא עניין של כללה. אנחנו נחזור לגמרא. ממאי דהי נוקב לשנה דברוכי הוא, שזה לשון כללה, דכתיב. יש פסוק אצל בלעם הרשע, מה אקוב לא כבו כאיל. אנחנו יודעים שכל העיסוק והמאמצים של אותו בלעם זה היה לקליל. ואזרתי מאחה, כדי שיהיה מיתת בית דין, פסוק שמחייב הנידון מוות, צריכים גם פסוק שמלמד שהיה אזהרה, כוונה לאו, לאו לא תעשה. אז איפה הלא תעשה בעניין העבירה הזאת שאנחנו קוראים ברכת השם? אלוקים לא תקלל. שואלת הגמרא, ואימא, מי אומר ונוקב שם זה בכלל עניין של כללה? מברז הוא, אולי זה איסור לקחת סכין ולדקור שם השם שכתוב על קלף. תכתיב ויקוב, הנה המילה או השורש קוף ב' בקשר לעשיית חור, כתוב ויקוב חור בדלתו. ואם זה העבירה, איפה הלאו נגד שמזהירה שלא לעשות כך, ועזרתי מאחה. ואיבדתם את שמם, לא תעשו כן, לשם אלוקיכם. כן, לאבד שמות של אלילים, כן, לא תעשו כן, לשם אלוקיכם. אז אולי זה האיסור של ונוקב שם וכולי ויומת, זה הפעולה הזאת של עשיית חור או עיבוד שם כתוב. הגמרא עונה, לא, בעינה שם בשם ולקח, כמו שהסברנו מקודם, הכפילות בפסוק שמסתיימת ביומת הוא מדבר על שם בשם, וזה שאני לוקח סכין ועושה חור בשם הכתוב, זה לא איפה יש איזו קיום של שם בשם. אז בתוך ההצעה הזאת יש כאן שימוש בעוד סימון, והסברנו בשוליים הם ניסיונות לחזק את ההצעה. אז הצענו לבינתיים שאולי האיסור הוא נקיבת השם, אז דחינו איפה יש שם בשם. הגמרא חוזרת ואומרת ואימה, עדיין אני מציע שהאיסור עשיית חור בשם כתוב תמנח שני שמות הדדי ובזה להו, שתי שמות כתובות על שני חתיכות קלף, מניחים אחד על השני ועושים בשניהם חור, אז הנה שם בשם. הגמרא עונה, הפעולה שתיארנו עכשיו הוא נוקב וחוזר ונוקב הוא. זה לא כאילו אני משתמש בשם כדי להקות בשם. זה לא כמו יקה יוסי את יוסי. פה עשיתי חור קודם על העליון, ואחר כך הסכין ממשיך לנקוב מטה, אז זה עוד חור, אבל זה לא שם בשם. רשי כותב, נוקב וחוזר ונוקב בסכינו, ואין שם נוקבת שם חברו, לאחר שינקוב על יום ינקוב התחתון. כאילו אם אנחנו היינו עושים את זה לאט לאט, זה פשוט שני נקבים נפרדים, קודם העליון ואחר כך התחתון, ואין כאן שם בשם. שורת הגמרא ואימה, אז עדיין אני מחזיק בהצעה הזאת של מברז, ואיך הוא יכול לעשות פעולה של שם בשם? דחייק, חוקק שם אפומה דסכינה על החוד של הסכין ובזה בא, ואם וסכין שחקוק בצידו שם השם, לוקח את הסכין הזה עם שם השם ועושה חור וחותך שם כתוב, אז יש כאן שם בשם. הגמרא עונה, לא, במציאות ההוא חופה דסכינה ודקה בזה, זה החוד של הסכין הוא מה שעושה את החור, לא השם. השם הוא הרי חקקת את השם על צד הסכין, אבל החוד של הסכין הוא זה שחותך. אז שוב פעם, אין כאן שם בשם. הצעה חדשה, אימה פירוש שמי הוא, רשי כותב פירושי באותיותיו ופירושיה. זה נגיד שהוא מציג, עושה איזו הרצאה, מדבר בעניין שם השם, האותיות ופירוש השם, אולי זה העבירה. ועל סמך מה? תכתיב, ויקח משה ואהרון את האנשים האלו אשר נקבו בשמות, ועזרתם מהכה, ויש עליו הוא ואת השם אלוקיך תירא, כאילו לירא את השם. איך זה בא לידי ביטוי? בזה שאדם לא מתעסק עם אמירת השם באותיותיו ופירושו, אתה שומר מרחק נגיד. אז ושוב פעם הפירוש כמו בפסוק ויקח משה, כתוב שהם יקרו את האנשים אשר נקבו בשמות, שפירשו פירשו את השמות של האנשים האלו. אבל מה שחשוב לראות פה, נקבו, עניין של פירוש שם, לפרש, לפרט את את הכתוב. אז אולי זה העבירה. הגמרא דוחה, חדה דבעינה שם בשם ולקה, זה שאדם מציין את השם או אומר את השם באותיותיו ומפרש אותו, איפה יש שם בשם באמירה כזאת? ועוד, איפה הלאו שחיפשנו את השם אלוקיך עתירה, הביא לעזרת עשה, כאילו לקיים יירה, ועזרת עשה לא שמה עזרה, כדי שיהיה עזרה, שעל סמך עזרה נוכל גם להמית בן אדם עם הפסוק של על פי פסוק של עונש מיטה, צריכים את הפסוק שיהיה בסגנון לא תעשה, לא בסגנון עשה. אז הגמרא ממשיכה, ואי בעת אימה, שוב, כפי שהקדמנו, פה הגמרא נותנת בסיס או מקור אחר לומר שהעניין של נוקב ונוקב שם ונוקבו שם יומת הוא עניין של כללה. המקרא, ויקוב ויקלל, למימרא דנוקב כללה הוא. זה פסוק מויקרא פרק כ"ד פסוק י"א, כתבנו את הפסוק במלואו בשוליים, שם כתוב ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן. אז רואים פה מה הוא עשה, ויקוב ויקלל, אז הויקוב הוא כללה. שואלת הגמרא ודילמה עד דבד תרוויו, מה זה תרוויו? גם פירוש השם וגם לקלל, אבל באחד לא מתחייב. הגמרא דוחה, לא סלקה דייתך, לחשוב שהפסוק שאומנם השתמש בשני מילים ויקוב ויקלל, אולי זה מצביע על שתי פעולות, שתי אמירות. לא, תכתיב, כי שם בהמשך כתוב הוצא את המקלל, ולא כתיב הוצא את הנוקב והמקלל, שמע מינה חדה היא. כשהוציאו אותו למוות תיארו אותו כמקלל, לא שתי פעולות, רק כללה. אז מכאן הוכחה שויקוב בתחילת הפסוק זה מילה שמצביע על כללה, וממילא הפסוק שבו פתחנו עם המוות זה נוקב שם, זה לקלל. אז רק לחזור בעניין המקורות, איך אנחנו יודעים שהפסוק של העונש ונוקב שם וכולי יומת, שזה מדובר בתחלה. מספר אחד במעוינים ראינו אצל בלעם, מה אקוב לא כבוקין, ומעוין מספר שניים, ויקוב ויקלל. ממשיכים בגמרא, תנו רבנן, אנחנו מצטטים מויקרא פרק כ"ד פסוק ט"ו, איש, מה תלמוד לומר איש איש? אגב, בשוליים כתבנו את הפסוק אם אתם רוצים, ויקרא כ"ד פסוק ט"ו בשוליים כתבנו, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. ואז מציינים פסוק ט"ז, זה הפסוק שאגב פתח את הסוגיה כאן, ונוקב שם השם מות יומת, רגום יוגמו בו כל העדה, כגר כאזרח בנקבו שם יומת. אז שוב פעם אנחנו מנתחים את הפסוק הקודם, פסוק ט"ו, שם מופיע המילה איש בכפילות. אז הברייתא שואלת, מה אתה מונע מאיש איש? לרבות את העובדי כוכבים, גם גויים, שמוזרים על ברכת השם כישראל, ואינן נהרגים אלא בסייף. בניגוד לעם ישראל שכתוב בפסוק סקילה, כתוב רגום יוגמו בו כל הידע, זה סקילה, כשמדובר באקום, כשמדובר בגוי, הוא נהרג בסייף, שכל מיתה מורה בבני נוח אינו אלא בסייף. רש"י מביא את המקור, אינו אלא סייף, תכתיב בהו בבראשית פרק ט' פסוק ו', זה ציטוט חלקי, שם כתוב שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אז כאן זה פסוק שמופנה לכל האנושות, קוראים לזה בני נוח, דמו יישפך, זה עונש, שפיכה, שפיכה של דם, ומיטה אחרת לא הוזכר בהם, לא מוצאים אצל בני נוח מיטה אחרת. אז מה זה? מה זה דמו יישפך? זה רק על ידי סייף, כי בשאר מיטות, סקילה או שריפה או חנק, הדם לא נשפך. הגמרא שואלת, והמאחה נפקה שאקום מוזרים על ברכת השם מכפילות הלשון בפסוק ויקרא, מאתם נפקה. פה זה ציטוט מאוד מאוד מקוצר, מילה אחת, השם, זו ברכת השם, אבל הכוונה למה שאנחנו בעזרת השם נראה בהמשך בעמוד ב', יש לנו חץ, ואם אנחנו עוברים הלאה רק לדקה לעמוד ב', שם אם אתם מצאתם את החץ, שלוש שורות מעל זה, יש אצלנו בגמרות המסומנות מסגרת מקווקו, הבלטנו שם הפסוק שהגמרא תדרוש בהרחבה, שמה בראשית פרק ב' כתוב, וכמובן זה פסוק שמתייחס לכל האנושות, זה בתחילת הספר, ספר תורה, רק פרק ב', ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז הגמרא תנתח את הפסוק הזה, מילה שנייה, ויצב השם. אז שמה הגמרא אומרת, זו ברכת השם, וכן הוא אומר, ונוקב שם השם מות יומת. אז המקור לבני נוח שיש איסור ברכת השם זה משם, מבראשית פרק ב', וזה מה שהגמרא כאן שואלת, למה אתה אומר שזה מויקרא פרק כ"ד כפילות איש איש לרבות עובדי כוכבים, הרי זה נלמד משם, מבראשית פרק ב', וגם כאן כתבנו את הפסוק הזה בשוליים למי שמעוניין. אז יש שאלה, כעת יש לנו שני מקורות שאוסרים ברכת השם על הגויים. אמר רבי יצחק נפחא, לא נצרכה אלא לרבות הכינויים. אנחנו סימנו את רבי יצחק נפחא במספר אחד, לא שיש כאן שתי תשובות לשאלה הזאת, אלא יהיו שתי דעות בעניין כינויים. כינויים זה זה כינוי לשם לקדוש ברוך הוא בנוסף או בניגוד לשם המפורש, שקי, צפקות, אלוקים ועוד עוד הרבה מילים שנחשבים בגדר כינוי. ולא שם המפורש. אז לפי רבי יצחק נפחא, הכפילות בא לרבות העקום, הגויים שהם חייבים גם על הכינויים, ועליבא דרבי מאיר. זאת אומרת שמבחינת תנאים רק רבי מאיר היה מחייב את הגויים בברכת השם על ידי כינוי, בנוסף לשם המפורש גם הם חייבים גם בכינויים. כאן אנחנו כבר נקדים עסק ערער בגמרא, מה משתמע מדבריו של רבי יצחק נפחא. אז הוא אומר, אם מוצאים חיוב כינויים אצל גויים זה רק לפי שיטת רבי מאיר, מה עם הרבנן? אנחנו נראה עוד מעט מקור שיש בו מחלוקת רבי מאיר ורבנן. אז לפי רבי יצחק נפחא, הרבנן פותרים בני נוח על כינויים. אמרנו שרבי יצחק נפחא הוא דעה אחת. אם אנחנו רק נדלג כמה שורות, מאחר שאנחנו זוכים ללמוד מגמרות מסומנות, אז בואו ננצל את המספר שניים, רבי מישה. שמה איפה שרשמנו מספר שניים, כתוב, דיאמר רבי מישה, בן נוח, שבירך את השם בכינויים, לרבנן חייב. אז לפי רבי מישה, התנאים, שיטת הרבנן, כן מחייבים בן נוח. אז יש מחלוקת רבי יצחק נפחא ורבי מישה בפירוש שיטת החכמים בקשר לגוי מברך את השם בכינוי. לפי רבי יצחק, גוי בכינוי אליבא דרבנן פטור, לפי רבי מישה, גוי בכינוי אליבא דרבנן חייב. אנחנו שנגיע לרב מישה, הגמרא תשאל מה הבסיס, מה המקור לזה, נמתין. נחזור לרב יצחק נפחא. רב יצחק נפחא אומר שיש מחלוקת חכמים ורבי מאיר בעניין גוי בכינוי. דתניא. נמשיך עם פסוק, ציטוט מויקרא, פרק חב דלד פסוק תת וב, קראנו את זה מקודם, והנה הוא מופיע בבריתא דתניא. איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו, מה תלמוד לומר? הלא כבר נאמר ונוקב שם השם מות יומת. זה בפסוק הבא, פסוק תת זין. אז מה אני צריך פעמיים ללמד על העבירה של לקלל שם השם? תשובה, לפי שנאמר ונוקב שם מות יומת, וזה פסוק תד זיין, יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד בלבד, מניין לרבות כל הכינויים, כאילו לרבות למיטה כל הכינויים. תמוד לומר, איש כי יקלל אלוקיו מכל מקום, דברי רבי מאיר. אז מה ראינו לבינתיים? ראינו שאיש איש, תודות למקור הקודם, זה בעל רבות עובדי כוכבים. ויש פה בברייתא הנוכחי שניתן להבין שזה מין המשך בעניין שרבינו גויים, ולא רק על ידי שם המפורש הגויים מתחייבים, אלא גם בכללה דרך כינוי הגויים מתחייבים, דברי רבי מאיר. אז על מה שאמרנו עד עכשיו מתבסס התשובה של רבי יצחק נפחא מקודם, שאיש איש שראינו שבא לרבות את האישי שמדובר למעלה בעניין הגויים, מאחר שהיה כבר פסוק בבראשית פרק ב' שהם מוזרים על ברכת השם, הפסוק שלנו בא לרבות את הגויים גם בכינויים, וכל זה אליבא דרבי מאיר. וחכמים אומרים, ממשיכה הגמרא, השם המיוחד במיתה ועל הכינויים ועזרה. גויים לא חייבים מיתה אלא על ברכת השם בשם המיוחד, לא בכינויים. ופליגה דרבי מישה, הגישה של רבי יצחק נפחא חלוק על הגישה של רבי מישה. דיאמר רבי מישה, בן נוח שבירך את השם בכינויים לרבנן חייב, חייב כוונה חייב מיתה, לא רק עזרה. מה הייתה, מה המקור לזה? דיאמר קרא, כגר כאזרח. זה היה בפסוק ט"ז אצלנו, שצידתנו מויקרא פרק כ"ד פסוק ט"ז. אז מזה שכתוב בפסוק כגר כאזרח, איך הלימוד עובד? גר ואזרח הוא דבעינה בנקבו שם. זאת אומרת, מישהו שהוא שייך לעם ישראל, עם גר או אזרח, לכוונה עם ישראל, מתי הוא מתחייב? מיתה בנקבו שם, כוונה שם המפורש, לא כינוי. אבל עובד כוכבים, אבינו בכינוי. אז לפי ההסבר הזה, הגישה של רבי מישה בשיטת הרבנן, יש לדייק שגר ואזרח מן מהווה מיעוט וממעט עם ישראל מחיוב על ידי כינוי. אבל אצל הגויים גם על ידי כינוי יהיה חייב. וממשיך הגמרא, ורבי מאיר, היי כגר כאזרח מי אביד לי. לפי רבי מאיר, גר ואזרח גם כן חייבים בכינוי. אז מה הוא, איך הוא רבי מאיר משתמש במשפט הזה, גר כגר כאזרח, כממעט? רק נחזור, לפי הרבנן ראינו, לפי רבי מישה, שגר וזרח מעט את עם ישראל, יהודים, מכינויים. לפי רבי מאיר, כולם חייבים בכינויים. אז מה בא כגר כאזרח למעט? תשובה, גר ואזרח בסקילה, אבל עובדי כוכבי בסייף, שרק גר ואזרח נאנשים על ידי סקילה, הגויים הם נאנשים בסייף. למה יש צורך לפרש את זה? והעומק של מה שאנחנו מעלים כשאלה, שזה מין שאלה בין השורות פה, למה צריכים לפרש את זה? כי הרי אנחנו אמרנו מקודם שסתם מיטה אצל גויים, אין עונש לגויים, ואמרנו את זה בברייתא למעלה, שגויים אינם נהרגים אלא בסייף. אז כאן מה החידוש פה, שרק עם ישראל בסקילה? ברור שהגויים בסייף, כבר קבענו את זה. מה הצורך פה לחזור על זה? אז הגמרא עונה, סלקא דאיתא חמינא, הואיל ויתרבו יתרבו, מאחר שרבינו את ה לפי רבי מאיר את ה את כולם ב בעונש על ידי כינויים, נגיד הו ויתרבו, יתרבו, ריבינו, אז בואו נרבה עד הסוף. ואנחנו אולי קודם נסתכל ברשי, ורבי מאיר, אנחנו מסתכלים ברשי שש שורות מהסוף, רבי מאיר, ויאמר גר ואזרח חייבים בכינוי, ועובד כוכבים יתרבו מאיש איש, ממאי קם ממאית גר ואזרח לבני נוח. אז אמרנו, הם נמעטו מסקילה. הייתי חושב אבל, הועיל ויתרבו, להי פרשת לכינויים, יתרבו אף לכל האמור בפרשה ובסקילה. אז כמה שמלן, אומרת הגמרא, כמה שמלן כגר כאזרח, שממעט את הגויים מסקילה. עד עכשיו ראינו את רבי מישה, איך שהוא נגיד מסביר את החכמים, את הרבנן ורבי מאיר, ואיך הם או מה הם לומדים מהכגר כאזרח כניעות. ראינו מקודם רבי צב נפחה, איך הוא מציג בפנינו את רבי מאיר. כאן חוזרים לרבי יצחק נפחה, ורבי יצחק נפחה אליבא דרבנן, היי כגר כאזרח מאי עביד לי. עכשיו לפי רבי יצחק נפחה אליבא דרבנן, הרי הגוי הוא פטור מכינוי כמו ישראל. שוב פעם, זה לפי שיטת החכמים אליבא דרבי יצחק נפחה. אז כולם ביחד, הגוי, יהודי, הם פטורים וכינויים. אז איפה בא לידי ביטוי כגר ואזרח כממעט? תשובה, גר ואזרח הוא דבעינן שם בשם, אבל עובד כוכבים לא בעינן שם בשם, כפי שהסברנו בהתחלה שאצל שם בשם יקה יוסי את יוסי. רק בסגנון גידוף כזה ישראל חייב. אצל הגויים גם בלי הסגנון הזה מספיק, נגיד כללה פשוטה יותר, גם בזה הגוי מתחייב מיתה. כאן הגמרא שואלת, מבחינת האמוראים, בין רבי יצחק נפחה, בין רבי מישה, בתוך שיטת הרבנן, שהאיסור ברכת השם לגויים נלמד מבראשית פרק ב', הפסוק ויצא בשם ש אמרנו, נראה את הרחבה בעמוד ב', איש איש למה לי, שואלת הגמרא. הכפילות פה, שלפי רבי מאיר ראינו, זה בא לרבות את העובדי כוכבים שהם מוזרים על ברכת השם. לפי הרבנן אבל, זה נלמד מפסוק אחר. אז מה הכפילות פה? תשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם. לפעמים התורה עצמה משתמשת בביטויים שאין בהם חידוש הלכה, אלא הכלל הזה שהתורה מדברת בלשון בני אדם, ואנשים גם כן לפעמים כופלים מילים. כעת יש לנו כותרת בשוליים, קוראים נושא שבע מצוות בני נוח, ולפנינו סוגיה ארוכה שממשיכה כמה דפים טובים, ובו מרוכז כל מה שרציתם לדעת על שבע מצוות בני נוח. אני אומר את זה כוונה קצת כהגזמה, אבל הרבה עיסוק בנושא הזה. תנו רבנן, שבע מצוות נצטוו בני נוח: דינים, עניין של מערכת משפט וברכת השם, עבוד הזרה, גילוי העריות ושפיכות דמים וגזר ועבר מן החי. זה להוריד עבר מבעל חי לפני שממיתים אותו. אני לא אומר לפני ששוחטים, כי גויים לא מצווים על שחיטה, אבל על המתה כן, שצריכים להמית את הבהמה לפני שמורידים חלקים ממנו לאכילה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', רבי חנניה בן גמליאל אומר, אף על הדם מן החי. רבי חידקה אומר, אף על הסירוס, שגויים מחויבים גם כן לא לסרס הזכרים. רבי שמעון אומר, אף על הכישוף. רבי יוסי אומר, כל האמור בפרשת כישוף בן נוח מוזר עליו. אנחנו כאן בשורות הבאות, יש לנו סימון ארוך, מתאר ענייני כישוף, וכל מה שכתוב פה הגויים מוזרים עליו. אגב, ניתן לומר שלתנאים האלו המושג של שבע מצוות בני נוח אינו תקף. הם מוסיפים מצוות או עבירות אחרות שהם מצווים עליהם. אז רבי יוסי אומר, כל מה שאמור בפרשת כישוף זה נוגע גם כן לבן נוח. אנחנו מצטטים פה פסוק מדברים פרק י"ח, לא יימצא בך מעביר בנו ביתו באש, קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ושואל אוב וידוני ודורש על המתים. ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. אנחנו לא נפרט את כל הפעולות האלו שמוזכרות בפסוק. כל אחד יכול לקחת חומש עם פירוש מתאים להבהיר מה כל אחד מהדברים האלו. מה שאנחנו רוצים להבליט, שבסוף הציטוט שהגענו לפסוק י"ב, כתוב שעם ישראל יורשת את ארץ ישראל מהגויים, מהאומות שהיו שם מקודם. ושוב נקרא, ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך, הוא מזיז אותם, הוא בעצם, הם מתחייבים מיתה על ידי עם ישראל בגלל הדברים האלו. וחשוב לציין מה שמוזכר ברשי בסוף שורה ראשונה. רשי כותב, ונענשו עליהם, מזה שהגויים נענשו על הדברים האלו, כפי שכתוב פה במפורש, שמע מינה וזרו על כולם. הגויים, זה שהם נענשים זה רק ביטוי לכך שהם עוזרו. זה לא אנש, אלא אם כן הזהיר. אז מבחינתנו התורה מגלה לנו שהגויים עוזרו לא לעסוק בענייני כישוף. וזה מה שהגמרא כאן אומרת בקיצור, ולא אנש אלא אם כן הזהיר. אז הגויים מוזרים מלעסוק בכישוף. רבי אלעזר אומר, אף על הכלאיים. אנחנו נדלג שורה, ואין אסורין אלא בהרוואת בהמה ובהרכבת האילן. המושג של כלאיים כולל כמה וכמה תחומים. רבי אלעזר אומר שהם מוזרים למנע מכלאיים, אבל איזו כלאיים? זה עניין הרבעת מינים שונים בבהמות ובהרכבת אילן. בסוגריים כתוב, מותרים בני נוח לובוש כלאיים, מה שאנחנו קוראים שטנז, ולזרוע כלאיים, לשים בתוך חור זרעים שונים ביחד באותו חור. מה שישראל כן אסור לו, שעטנז ולזרוע כלאיים, וכמובן ארבעת בהמות והרכבה, הגויים האיסור כלאיים שם מוגבל או מצומצם לארבעת בהמה, שני מינים שונים, והרכבת אילן, לקחת ענף מעץ אחד ולדחוב אותו בתוך הגזע של עץ אחר. זה פעולת הרכבה. מנה הנעימי לי, מה המקור לאיסורים שהזכרנו לגבי בני נוח? אמר רבי יוחנן, דיאמרקה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. הסיבה שקבקבנו במסגרת את הפסוק, בגלל שזה יהיה עכשיו מרכז ענייננו. בהמשך אתם רואים שימוש בפס הכפול. בצד, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו הבלטת מילים מהפסוק בראשית פרק ב' פסוק ת' ז' ויצב השם וכו', כדי לדרוש מהם מצוות בני נוח. אז הנה אנחנו ממשיכים. ויצב, אלו הדינים, הנה מערכת משפט. וכן הוא אומר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. והמשך הפסוק חשוב, וכתבנו את זה בין השורות, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה פסוק שנאמר אצל אברהם אבינו, זה לפני מתן תורה, וזה הוכחה שבני נוח גם כן מצווים על עניין של משפט. השם זו ברכת השם, וכן הוא אומר, ונוקב שם השם מות יומת. אלוקים זה עבודת כוכבים, וכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על האדם זו שפיכות דמים, וכן הוא אומר, שופך דם האדם והמשך באדם דמו יישפך. לאמור זו גילוי עריות, וכן הוא אומר, לאמור הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר. אז תוספות אומר, למרות ש הפסוק הזה מדבר באיסור מחזיר את ירושתו, וזה דבר שגויים דווקא לא נאסר להם, אבל אנחנו רואים שהמילה לאמור קשור ברמז לעניין אישות, וזה הבסיס לומר שהפסוק שבראשית ב' מדבר על גילוי עריות. מכל עץ הגן, ונדייק, ולא גזל. לא, עץ הגן כן, זה ניתן לכם לאכול, ומה שלא מופקר לכם נאסר, זה גזל. אכול תאכל, ולא עבר מן החי. רש"י, שורה שלישית, אומר, אכול תאכל, העומד לאכילה, ולא תאכל עבר מן החי. דבהמה בחייה אינה עומדת לאכילה, אלא לגדל ולדות. יש אצלנו בגמרות המסומנות קטע ארוך בסוגריים, ובכוכבית בשוליים מופיע הסבר, תוכן הסוגריים, עיסוק בהדחייתא רב יצחק, שבתחילת הסוגריים מופיע קיעתא רב יצחק תני איפכא, הוא מביא מקור שהופך את המילים והעבירות שקשורות לאותם מילים. אחרי הסוגריים הגמרא מבררת אם בני נוח בכלל נצטוו על הדינים. עם ההקדמה הזאת נלמד את הגמרא באופן ישר. טוב, אולי במחשבה שנייה, אם נדלג שנייה, מה מופיע? קושיה. דינים בני נוח יפקוד. הרי אמרנו למעלה, ויש לנו כוכבית בצד ימין של הגמרא, אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר, למעלה הכוכבית מול השורה כתוב היצב אלו הדינים. וכאן אחרי הסוגריים הגמרא שואלת, דינים בני נוח יפקוד, מה זה נכון? והתניא מביא מקור שמשמע ממנו שהגויים לא נצטוו על הדינים, וכן על זה הדרך. כעת נחזור לקטע שבסוגריים. קיעתא רב יצחק תני איפכה, רבי יצחק בא ומלמד מקור הפוך ממה שראינו מקודם. מקור קצר. ויצב, זו עבודת כוכבים, אלוקים, זו דינים. מה ראינו למעלה? ההפך. ראינו שויצב זה הדינים, ואלוקים זו עבודת כוכבים. אז נמשיך. בשלמה אלוקים זו דינים, אנחנו נוכל להצדיק את המקור של רבי יצחק לשייך אלוקים לדינים, תכתיב ונקרב בעל הבית אל האלוהים. שם זה עניין של משפט. הפסוק שציטטנו משמות פרק הבית זה הופעה בבית משפט, אז שם המילה אלוקים מופיע. אז אפשר לשייך אלוקים לדינים, אלא ויצב זו עבודה זרה, מהי משמע? איפה רואים קשר בין המילה ויצב לעבודה זרה? רב חיסטה ורבי יצחק בר אבדימי, אחד אמר, יש כאן מספרנו שני מקורות משני האמוראים האלו, אחד אמר סורו מהר מן הדרך אשר ציוויתם, עשו להם עגל מסכה, פסוק בעגל הזהב, וכיווקבנו ציוויתים. וכאן אמר השוק אפרים רצוץ משפט, כי הועיל הלך אחרי צו. אנחנו נסתכל ברשי על בקשר לפסוק הזה של השוק אפרים, בשורה רביעית מראש העמוד, השוק אפרים מיד שונאיו ורצוץ משפט, רצוץ על ידי שפטיו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך רשי, כי הועיל הלך אחרי צו, מפני שנתרצה ללכת אחרי ציווי של נביאי הבעל. אז העניין שם זה עניין עבודה זרה. אז בפסוק הזה של הדעה השנייה כתוב המילה צו, ורשי פירש שוב פעם רשי נקרא מפני שנתרצה ללכת אחרי ציווי של נביאי הבעל. אז נביאי הבעל כמובן זה עניין של עבודה זרה. מי מיניו? ממשיכה הגמרא, הבאנו פה שני מקורות לצו הקשור לעבודה זרה. האם יש הבדל בין מאיזו מקור נלמד? איקה בינאו, יש הבדל. יש הבדל הזה, אקום גוי שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה, רק עשה. האם זה מחייב אותו? הוא עשה אליל, הוא לא עבד את האליל. האם זה מחייב אותו? למען דיאמר עשו, זה הפסוק הראשון, וגם שם ראיתם אולי שיש קבקוב תחת המילה עשו להם עגל מסכה. אז לפי המקור הזה משעת עשייה מחייב. למען דיאמר, ממשיך הגמרא הדעה השנייה, כי הועיל הלך עד דאזו בטרה ופלח ועובד ופלח לה. רשי אומר כי הועיל, סליחה, זה המשמעות של הפסוק, כי הועיל הלך, הוא בפועל הלך לעבוד את האליל, רק אז הוא מתחייב, אבל לא בעשייה. בצד אנחנו כתבנו נושא שכבר נכנסנו לתוכו, הנושא שתי דעות בעניין חיוב גויים אקום בעבודה זרה, אחד משעת עשייה, שתיים משעת עבודה. תחת הכותרת מבנה אנחנו נראה צורת בית בשני כיוונים, מחלוקת רבא ורב פאפא אם יש מה דמר שגוי חייב משעת עשייה. כאילו האם יכול להיות מה דמר כזה? בנית אתה ראינו שיש, והאחד אמר שיש ללמוד ויצב כעבוד עזרה מהפסוק של עגל הזהב. שואלת הגמרא, אמר רבא, תשימו לב שאלה ארוכה, קושה ארוכה, אמר רבה, ומי איקה למדי אמר אקום שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה חייו, ותניא. יש ברייתא שאומרת באקום, כשמדובר בגויים, דברים שבית דין שישראל ממיתים עליהם, בן נוח מוזר עליהם. אין בית דין שישראל ממיתים עליהם, אין בן נוח מוזר עליהם. יש דברים שהם בתחום, נגיד, האלילות, אבל בית דין שישראל לא היו הוגים את הנאשם היהודי, אז על כלפי גויים, הם לא נאסר לגויים. רק דבר שבית דין שישראל הוגים את הנידון, בזה הבן נוח אסור. אבל דבר שבית דין שישראל לא הוגים, הבן נוח לא נאסר. למותי מי, למותי אקום שעשה עבוד הזרה, ולא השתחווה לה. אם ניקח לדוגמה, אם יהודי היה בונה או חוקק איזו אליל, וזהו, הוא יצר את האליל, הוא לא חייב מיתת בית דין, אז על זה מתכוון הברייתא לומר שאין בן נוח מוזר עליהם. הגמרא דוחה, אמר רב פאפא, לא, זה לא הכוונה של הברייתא. נכון, יש דברים שאין בית דין שישראל ממיתים עליהם, הוא אומר למותי גיפוף ונישוק, חיבוק ונישוק של אליל, אז זה הגוי לא מוזהר. אבל בואו נברר קצת, גיפוף ונישוק דמי, באיזו גיפוף ונישוק מדובר? אין למה כדרכה, שזה הדרך לעבוד אותו פסל, אותו אליל, על ידי כך. יש כאלו שמעלים קורבנות, יש כאלו שזורקים אבנים, ויש כאלו שהעבודה שלהם זה על ידי גיבו ונישוק. היא למה כדרכה, שזה הדרך, ברכת להו. זה לא נכון להגיד שאין בית דין שישראל ממיתים עליהם. בית דין שישראל כן היו ממיתים, יהודי שהיה מחבק ומנשק פסל, שזו הדרך עבודה שלו, אלא למותי שלא כדרכה. אם ניקח איזושהי פסל שהדרך עבודה הזה לא על ידי זה שמנשקים אותו, ובא אחד ומנשק אותו, אם הוא ישראל, ביתים שישראל לא ממיתים, אז גוי יכול לנשק פסל שזה לא דרכה. אבל, וכאן העיקר, אבל בגשר לעשיית פסל, זה כן מחייב את הגוי, וזה מלמד מויצב, ועל ידי פירוש המילה ויצב מהפסוק של העגל, ששם כתוב סאו מהיר מן הדרך שציוויתים, עשו להם עגל מסכה. עד כאן ראיתם שעסקנו במקור שהביא רבי יצחק, ובמיוחד התמקדנו בשימוש בויצב כמקור לעבודת כוכבים. אנחנו חוזרים פה למהלך שהתחלנו מקודם, שמהפסוק ויצב השם אלוקים לומדים שבני נוח מצווים על הדינים. כאן שואלת הגמרא קושיה ארוכה, גם מסומן בהתאם, וזה גם הנושא שכתבנו בצד, נושא סלש מבנה, הגמרא מקשה, כאן אני קורא בשוליים, הגמרא מקשה ממקור, דבני נוח לא נצטוו על הדינים. אחרי הקושיה הגמרא יהיה התייחסות, וגם לנו יהיו כמה וכמה סימונים. אז הגמרא שואלת, דינין בני נוח יפקוד נצטוו, והתניה עשר מצוות נצטוו ישראל במראה. מראה זה השם אחד מהחניות של העם ישראל בצאתם ממצרים במדבר, מקום שם מראה. אז מה הם העשר מצוות שנצטוו ישראל שם? אנחנו מדברים בתקופה לפני מתן תורה, שבע שקיבלו עליהם בני נוח, הוסיפו עליהם עוד שלוש מצוות, דינין ושבת וכיבוד אב ואם. מיד אנחנו רואים שלישראל הוסיפו דינים. לכן כיווכבנו את הביטוי הוסיף עליהם ופס מפותל, הבלטנו את המילה דינים, שבמראה הופיע העניין הזה של מערכת משפט, אבל זה לא קשור לבני נוח. אז איך אמרת מקודם שבני נוח נצטבו על הדינים? פה יש לנו כאן קטע שסימנו בסוגריים, וההסבר בכוכבי, סוגריים לשם דילוק כדי לראות, עד כאן עיקר הקושיה כמו שאנחנו הסברנו. בתוך הסוגריים מובא מקורות לפרטים שהוזכרו. אבל שוב פעם, רואים שדינים זה שייך זה תוספת מצוות לעם ישראל, לא ולא לגויים. ואז אחרי הסוגריים רואים עם רב נחמן עם משולש, אנחנו עוד מעט נסביר את זה, הוא מנסה לתת תשובה שאיכשהו שכן, גם לגויים היו דינים, ואנחנו צריכים להסביר מה זה הוסיף עליהם אצל ישראל. בתוך הסוגריים, דינים, איפה רואים שישראל הצטבו בדינים במראה? דכתיב פסוק שמה שקשור לחנייתם במראה, כתוב שם שם לו חוק ומשפט. טוב, זה ברור, במראה קיבלו הדין, העניין של חוק ומשפט. שבת וקיבולה והם, דכתיב, כאן מביאים פסוק מעשרת הדיברות, דיברות האחרונות, וכתוב שם בעניין שבת וקיבולה והם, כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך. ויאמר רב יהודה, כאשר ציווך, משון עבר, הם כבר נצטבו בדברים האלו, איפה? במראה. בכל אופן, איך אתה אומר למעלה שויצב מלמד שהגויים בני נוח נצטבו על הדינים? זה אחד משבע מצוות בני נוח, בזמן שדינים זה רק עם ישראל במראה. אתם רואים פה משולשים וגם איזו פס כפול, ובצד הופיע הסימונים האלו, לא נצחה אלא, זה מה שמובלט על ידי הפס הכפול, רואים את זה פעם אחר פעם כאן, ניסיונות לתרץ ולהסביר את המקור. יש פה מקור שאומר שהיו תוספת דינים לעם ישראל. אנחנו צריכים להסביר מה זה תוספת דינים לעם ישראל בדינים, מה הכוונה בזה. זאת אומרת שבאמת הגויים נצטבו על דינים, אז מה מיוחד אצל ישראל במראה? אז אלו המשולשים באים לתת, לנסות לתת הסבר מה הוסיפו לעם ישראל. רוב התשובות מנסות להסביר באיזו פרט הקשור לדינים שבני נוח לא נצטבו בה, עד שמגיעים לרבה. אנחנו נראה התייחסות של רבה, שזה משהו אחר. הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבה בעבורה, לא נצריכה אלא מה שכתוב הוסיפו לעם ישראל. מה זה? לעידה, עידה הכוונה של בית דין של 23, קוראים לסנהדרין קטנה, של 23 דיינים. זה שייך רק לעם ישראל. לעידה ועידים, שכן הצורך לשני עידים, והתראה. הדברים האלו, הצורך לשני עידים, לא קיים אצל בני נוח. מספיק עיד אחד, ושיהיה התראה, זה מיוחד אצל עם ישראל. שורת הגמרא, וכאן אנחנו דוחים מה שרב נחמן אומר. היא אחי, מה והוסיפו עליהם דינים? הביטוי הוסיף עליהם דינים לא שייך לזה, כי אם כבר, אם זה, אם היינו מקבלים רב נחמן, היה צריך לומר הוסיפו עליהם מצוות הדיינים, משהו קשור לדיינים. בית דין של 23 שדיינים חייבים שני עדים וכל, זה, וזה לא כתוב דיינים, כתוב דינים. אלא אמר אבא לא נצחה אלא לדיני כנסות, שזה מה שהוסיפו לישראל, ובני נוח לא נצטבו בדיני כנסות. דיני כנסות הם סוגים שונים של חיובי כסף שהם לא לפי שווי הנזק עצמו, ולא נפרט, רק שאולי דוגמה אחת של כפל שמשלמים בזמן על, על גניבה, זה דוגמה של כנס. אז זה דבר שמיוחד לישראל. שואלת הגמרא, אם היינו, אם רבה היה פשט הנכון, אז הקטי והוסיפו בדינים מביילי, זה פרט בתוך התחום של דינים, ולא כתוב בדינים, כתוב הוסיפו להם דינים. אלא אמר רב אחר בר יעקב, לא נצחה אלא התוספת שהיה אצל עם ישראל במראה, להושיב בית דין בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. המילה פלח כוונה מדינה, כאילו ריבוי בתי דינים לפי אזורים רחבים וגם אזורים יותר מצומצמים. זה מיוחד אצל ישראל. שואלת הגמרא בדחייה, בני נוח לא יפקוד, אתה אומר זה משהו מיוחד לעם ישראל אבל לא אצל הגויים? אז הרי חברת תניה, כשם שנצטבו ישראל להושיב בתי דינים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, כך נצטבו בני נוח להושיב בתי דינים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. אלא אמר רבה, רק מעניין, לפי הגרסה שיש לנו בגמרות, רבה הופיע מקודם וגם ודחינו אותו, וכאן רבה בא הופעה שנייה של רבה. אלא אמר רבה, היי תנה, התנה שכתוב שהוא אמר הוסיפו שהיה משמע שבני נוח לא נצטבו הדינים, באמת לפי התנה הזה למעלה עם הוסיפו, זה לא, הוא סובר שבני נוח לא נצטבו בדינים בכלל. היי תנה, תנה דבי מנשה הוא דמפיק, אלו ראשי תיבות, דלת חב זה דינים וברכת השם, החף מימין ברכת השם. היה לנו רשימה בסוף עמוד א' עם שבע מצוות בני נוח, ותנה דמי מנשה מחליף שניים מהם, הוא מוציא דינים וברכת השם מהרשימה, ועיון עוד פעם ראשי תיבות סמך חב סירוס וקלעיים. ועל רשימה זאת שלא כלל דינים לבני נוח, ניתן לומר הוסיפו עליהן, על ישראל, דינים. דתנה דבי מנשה, שבע מצוות נצטבו בני נוח. אני מקווה שחמישה מתוך השבעה יהיו מוכרים. עבוד עזרה וגילוי עריות, שפיכות דמים, גזר ועבר מן החי. כל אלו ראינו כבר. ומה שישי ושביעי? סירוס וכליים. רבי יהודה אומר, אדם הראשון לא נצטווה אלא על עבודה זרה בלבד, שנאמר ויצב השם אלוקים על האדם. רבי יהודה בן בתרה אומר, אף על ברכת השם, ויש אומרים אף על הדינים. בואו נשים לב, ויש אומרים הזה, אם נשאל אותו כמה מצוות נצטווה האדם הראשון, הוא יגיד שלוש מצוות. כאילו מה שרב יהודה אומר הוא מקבל, רק הוא הוסיף. אז לפי האחרים הם נצטוו על עבודה זרה, סליחה, אדם הראשון נצטווה על עבודה זרה, על ברכת השם וגם על דינים. כמן אז לה עד ימר אבידה מרב, יש אמרה של רב, שתי שורות פה, אתם רואים את זה אצלנו בגמרות המסוימות במרכאות, ציטוט, אלוקים אני לא תקללוני. ורשי מוסיף פה שזה דבר, מה שרב אומר זה דבר שנאמר לאדם הראשון, כאילו הקדוש ברוך הוא פנה לאדם הראשון ואומר, אלוקים אני, לא תקללוני, אלוקים אני, לא תמירוני בעבוד הזרה, להמיר בעבוד הזרה, אלוקים אני יהי מוראי עליכם. כמען האמרה הזאת, המימרה של רב, כפי מי זה מסתדר? כיש אומרים שהוא, לכן אנחנו התעכבנו לפני כן בברייתא של התנא דבי מנשה, שאותו שיטת יש אומרים הוא קורא מה שרבי יהודה אמר ומה שרבי יהודה בתירה אומר, והוא מביא דבר שלישי. עכשיו איך רואים, מה המקור, מה השייכות בין האמרות האלו, זה שהקדוש ברוך אומר אלוקים אני, מה זה קשור ללא תקללוני? אז רש"י מביא את המקורות לדברים האלו. אלוקים, יש לנו פסוק שהבאנו מקודם, אלוקים לא תקלל. איך זה קשור לעבוד הזרה? הוא אומר אלוקים אני, לא תמירוני. אז רש"י מביא, כי בתורה כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והדבר השלישי, מה זה קשור לדינים, בזה שאומר יהי מוראי עליכם? רש"י מסביר שתי שורות מהסוף, יהי מוראי עליכם כי דאמינן אלוהים לשון שרה ורבנות, כמו נתתיך אלוהים לפרעה, יהי מוראי עליך ולא מורא בשר ודם, לא תגור מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. דהיינו דינים. אז אנחנו נמשיך בגמרא. תנא דבי מנשה. כאן אנחנו חוזרים למעלה, אצל תנא דבי מנשה, שהוא הביא לנו רשימה של שבע מצוות של שנסתבו בנרח, רשימה שלו. אנחנו שואלים מה הבסיס של הרשימה שלו. אי דריש ויצב, אפילו הנחנמי, אם הוא דורש כמו שדרשנו למעלה מהפסוק בבראשית פרק ב' ויצב אשר למקים וכו', אז גם דינים וברכת השם כלולים בדרשה. אי לא דריש ויצב, אני מנהלי מאיפה הוא לומד בכלל שיש שבע מצוות גם לשיטתו, ומאיפה הוא לא? לעולם לא דריש ויצב, באמת הוא לא מתייחס לדרשה הזאת. אני כל חד וחד באפי נפשי כתיבה, את הרשימה של תנא דבי מנשה הוא מצא כל אחד בפני עצמו. עבודה זרה וגילוי עירות, פה הפרס הכפול הזה מוסבר בצד, מקורות לרשימת המצוות דבני נוח אליבא דתנא דבי מנשה. אז מאיפה הוא יודע שהם הוזהו על עבודה זרה וגילוי עירות? תכתיב, אנחנו ממשיכים פה בדף נון זין עמוד א', תכתיב ותשחט הארץ לפני האלוקים, כמובן פסוק בזמן בקשר למבול בזמן של בני נוח. ורשי חוזר על מה שהוא אמר, מה שנאמר מקודם. רשי למעלה אומר ותשחט הארץ ומדענש עליו, מאחר הם קיבלו את המבול הם נענשו, שמע מינה שמע יפקוד עליו, שכנראה בוודאות הם נצטבו לא לעשות את הדברים האלו שעליהם נענשו. אין עונשים אלא אם כן מזהירים. אז אם יש עונש, זה משקף שהיה אז הרע להם. ואיך רואים מהפסוק הזה ותשחית הארץ לפני אלוקים, איפה רואים פה עבודה זרה וגילו הערות? ותנא דבי רבי ישמעאל, בכל מקום שנאמר השחתה, כמו ותשחט, אינו אלא דבר ערווה ועבודת כוכבים. וכאן ההוכחות, דבר ערווה שנאמר בדור המבול כתוב, כי ישחית כל בשר את דרכו. עדיין ניתן לשאול איפה רואים דבר ערווה בפסוק הזה. אז רש"י מגלה, בשורה הראשונה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, גילוי עריות. תכתיב, דרך גבר בעלמא, ודור המבול, העריות נענשו. כתכתיב, ויראו בני אלוקים את בנות אדם כי טובות הנה. כל זה באותו, קשור באותו דור. אז מזה שכתוב את דרכו, וראינו פסוק במשלי, דרך גבר במה, מה שרשי ציטט בשורה הראשונה, דרך גבר במה, זה כבר משייך את את הפסוק, השחית כל בשר את דרכו, בעניין בינו לבינה. עבודת כוכבים, תכתיב פן תשחיתון ועשיתם, והמשך הפסוק, לכם פסל תמונת קול וכו'. ואידך, עד עכשיו בשורות האחרונות התייחסנו לתנא דבי מנשה. מה אם אידך, כוונה זה שדרש מקודם את הויצב, ובשורות הבאות, כל פעם שאנחנו מביא מקור לתנא דבי מנשה, אנחנו נתעניין מה הדורש הקודם, מי שדרש בויצב, מה הוא אומר על המקורות האלו, כי הרי הוא דרש מבראשית פרק ב', אז אותו, ואיך הוא מתייחס לזה, ואידך, אורחיו דקה מגלי. הפסוקים האלו, או הפסוק ותשחית ארץ לפני אלוקים, זה לא הבסיס לעזרה, רק שהתורה מגלה על מה נענשו. אבל העזרה זה לא מין עזרה שמובן מתוך זה שנענשו, אלא ויצב היה המקור לעזרה לפי האידך. נמשיך. שפיכות דמים לפי תנא דבי מנשה, מה המקור? דכתיב, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אז זה פסוק כבר שנאמר לבני נוח, וזה המקור שאסור לשפוך דמים, אסור לרצוח. ואידך, אותו שדרש מויצב, מה הוא לומד מהפסוק הזה, קטליו הוא דקה מגלי. הפסוק מגלה באיזו מיטה ממיתים מי ששופך דמים. זה, וזה סייף, כפי שהזכרנו מקודם, מזה שכתוב דמו יישפך, זה על ידי עונש סייף. שוב, לתנא דבי מנשה, גזל מה המקור? תכתיב, אנחנו רק נקרא כמה מילים לפני הציטוט פה, כתוב כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. ואמר רבי לוי, כי ירק עשב ולא כי ירק גינה. רשי מרחיב דיבור על המילה עשב. עשב הוא מצביע משהו גודל בבר, לא מה שמטופח במקום סגור, ואנחנו שקוראים גינה. אז כי ירק עשב זה מותר לכם, ולא מה שבבעלות בן אדם כמו גינה. ואידך, זה שדרש מויצב, ההוא הפסוק שקראנו כי ירק עשב נתתי לכם, ההוא למשרי בשר ודעתה. זה פסוק ש נאמר כבר אחרי המבול לנוח, שכעת מה שלא היה מותר מקודם, עכשיו אחרי המבול בשר מותר. זה מה שקראנו בפסוק, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לא אוכלה, כי ירק עשב וכו'. כמו שמקודם ירק עשב היה כבר מזמן אדם הראשון מותר, עכשיו אחרי המבול גם כל בעל חי מותר. זה מה שאותו אידך, מי שדרש ויצב, לומד מהפסוק הזה שהובא כמקור לגזל לתנא דבי מנשה. איבר מן החי, מה המקור לתנא דבי מנשה? תכתיב, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. ואידך, ההוא למשרי שרצים הוא דעתה, שהאיסור עבר מן החי לא חל ב ב ב ביצורים שמוגדרים כשרצים. בפסוק שקראנו, אך בשר בנפשו דמו, הפסוק מתכוון לבעלי חיים שהדם נחשב נפרד מהבשר. ביצורים שמוגדרים כשרצים, הדם שלהם לא מוגדר כדבר נפרד מן הבשר. יש עוד כמה סוגיות שמדברות בדיני איסור דם, שהאיסור דם שאגב חייב קראת לא שייך בדמם של שרצים, כי הדם שלהם הם נחשב כמו הבשר שלהם, שזה איסור רק לאו. אז זה מה שהאידך לומד מהפסוק שהובא כמקור לעבר מן החי לתנא דבי מנשה. סירוס, מה המקור לתנא דבי מנשה? תכתיב, שרצו בארץ ורבו בה. זה עניין של ריבוי, ואסור למנוע או להשבית את הריבוי על ידי סירוס. ואידך, אלו שדרשו את הפסוק ויצב, מה הם רואים בפסוק הזה שירצו בארץ? לברכה באלמה. ברכה, כן, אבל ציווי לא רואים מכאן. כליים, שתנה דבי מנשה כלל בשבע מצוות בני נוח, תכתיב, מהעוף למיניהו. נוח הצטווה להביא זכר ונקבה מאותו מין מכל אחד ואחד מהמינים. אז ומה זאת אומרת? זה לא היה מספיק לו להביא נקבה ממין מסוים ולהסתמך על כך שזכר ממין אחר יפרה ממנה, כי זה יהיה בעיה של תערובת מינים, כליים. אז מזה שכתוב זכר ונקבה מהעוף למיניהו, כל מין ומין בנפרד עם הזכר והנקבה שלהם, בא לבשר או לצוות על האיסור כליים. ואידך, זה שלא ראה בזה בכלל מצוות בני נוח, זה שדרש ויצב, הוא הפסוק שקראנו מהעוף למיניהו, לצבת באלמה. כל הבעלי חיים האלו היו מובלים לתוך התיבה, אז כדי שיהיה להם צוותא, נוח לכל סוג של בחי, שיהיה אותו מין על ידו לשם צוותא, ולא פחות נחמד גם לבעלי חיים, פחות נחמד להיות בצוותא עם מין אחר. כך רשי מסביר למטה בשורות הקצרות, יש לנו כוכבית. ואידך, לאו משום איסור כליים, אלא לצוות באלמה, שכל אחד ואחד נוח לו לצוות מינו, לצוות מינו, מצוות מין אחר. עד כאן שיעורנו להיום.